בערב פסח אסור לאכול פת בשעה עשירית ומעלה כדי שאוכל את המצה לתאבון, אבל אוכל הוא פירות או ירקות ובלבד שלא ימלא כרסו מהם. יהיה מעט לא ישתה משום למסעת סעיד, אבל אם נצא לשתות יין הרבה שותה, ופלא שכשהוא שותה הרבה גורר תאוות המאכל. וקודם שעה עשירית מוצא לאכול מצה עשירה, אבל מצה שעושים בה ידי חובה בלילה אסור לאכול בכל היום שערב פסח. קטן שאינו יודע מה שמספרים בלילה יציאת מצרים מוצא להאכילו וכן נוהגים. בליל פסח שחל להיות בשבת אין לשליח הציבור מקדש בבית הכנסת, אפילו במקום שנהגו לקדש בליל שבת. בליל ראשון של פסח גומרים את ההלל בציבור בבית הכנסת בנעימה, בברכה תחילה וסוף, וכן בחוץ לארץ בליל שני של יש שני יוצאים של גליות. יש לחנו ערוף בעליון כדי לאכול פת כשתחשך, ואף אם הוא בבית המדרש יקום מפני שמצווה למהר לאכול בשביל התינוקות שלא ישנו, אבל לא יאמר את הקדוש עד שתחשך. משתדל שולחנו בכלים נעים כפי כוחו, ויכין מקום מושבו שישב בסיבה דרך חירות, וכשהוא מסב לא יסב לא על גבו ולא על פניו ולא על ימינו אלא על שמאלו. אישה אינה צריכה הסבה, אלא אם כן אישה חשובה. וכל הנשים שלנו נקראות נשים חשובות. בן אצל אביו צריך הסבה, אפילו אם הוא רבו מובהק. ותלמיד לפני רבו אינו צריך הסבה, אפילו אינו רבו מובהק. ותלמיד חכם שהוא מופלג בדורו, אף אפי שלא למדו ממנו כלום, חשוב כרבו, ואינו צריך הסבה. השמש צריך הסיבה, כל מי שצריך הסיבה אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא לחובתו וצריך לחזור ולאכול ולשתות בהסיבה. צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר שתקנו חכמים, דהיינו כוס ראשון על הקידוש, כוס שני על ההגדה, כוס שלישי על ברכת המזון, וכוס של רביעי על ההלל. ואם שטעם בזה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. שיעור הכוס רביעית לאחר שמזגנו, וישתה את כולו או רובו. ואם יש בו הרבה רביעיות, שתהיה ממנו כל כך בני אדם, כמנה רביעיות שבו. מי שאין לו שותה יין מפני שמזיקו או מפני ששונאו, צריך לדחוק את עצמו ולשתות כדי לקיים לצות ארבע כוסות. מצווה לחזר אחר יין אדום אם אין הלבן משובח ממנו. יוצאים מדי חובה ביין מבושל וקונדיטון, ואפילו עליהם מתפרש מן הצדקה למקום מלבושו או ילווה כסף או יסכים את עצמו בשביל יין ארבע כוסות. גם הנשים חייבות ארבע כוסות לפני שאף הן היו באותו הנס, וכן חייבות בכל המצוות הנוהגות באותו לילה. התינוקות שהגיעו לחינוך מצווה לתת להם כל אחד כוסו לפניו. מצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים כדי שיראו שינוי וישאלו. מוזגים לו כוס ראשון, מקדש עליו וברך שיחיינו, וימחל בשבת, פותח ביכולו, וימחל במוצאי שבת אומר לכנהז. שותה בהסיבה ואלו מברך אחריו. אם רוצה לשתות כמה כוסות בין הראשון לשני, הרשות בידו. ומקום מקום ראוי להיזהר שלא לשתות בין הראשון לשני אם לא לצורך גדול, כדי שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר וקריאת ההגדה. מביאים לפני בעל הבית קערה שיש בה שלוש מצות ומרור וחרוסת וכרפס או ירק אחר, ושני תבשילים, אחד זכר לקורבן פסח ואחד זכר לחגיגה, ונהגו בבשר וביצה. מסדר הקערה לפניו בעניין שלא צריך לעבור על המצוות. הבשר נהגו שיהיה זרוע ונהגו שהבשר יהיה צליע על הגחלים, והביצה תהיה מבושלת. אלו ירקות שעושים בהם מדי חובה בפסח. חזרת תמחה, חזרת עולשים תמחה חכבינה מרור. יוצאים בהם בעלים שלהם ובקלחים שלהם, אבל לא בשורש. שורש זה שהוא בתחת הקרקע. אלא שבעלים אינם יוצאים להם כן הם לחים. בקלחים יוצאים בין לחים בין יבשים. אבל לא כבושים ולא שלוקים ולא מבשלים. וכולם מצטרפים לשעור כזית, שהוא השעור שלהם. ועקר המצווה בחזרת. ואם אין החזרת, לחזר אחר ראשון ראשון, כפי הסדר שהם שינויים במשנה. אמרו חכמים, כל האוכל מצא בערב פסח, כאילו גועל ארוסתו בבית חמיב. כמו שלכל אדם, כשעושה ארוסין עם אישה, אסור לו להיות איתה עד שעת החופה. דהיינו שישמע שבע ברכות, ואחרי שבע ברכות תהיה מותרת לו. זו החופה, החופה שעושים עם שבע ברכות. כמו שכתוב במשנה הראשונה במסכת קלה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. מה זה בלא ברכה? אפילו חסר ברכה אחת משבע ברכות, עדיין היא אסורה על בעלה כמו נידה. אף הפי שהיא טבלה והיא טהורה, אף הפי כן היא אסורה מדברי סופרים. כך גם המצה בליל פסח, אין אדם אוכל את המצה, אלא עד שמברך עליה שבע ברכות. והם שלוש ברכות של הקידוש, בורא פרי הגפן, וכזה שסייד והזמנים, השנה לשבת וסייד והזמנים, ואחר כך שיחיינו, והנה שלוש ברכות. אחר כך יש ברכת בורא פרי האדמה על הכרפס, אחרי זה שגאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, נעשו חמש ברכות. ושתי ברכות של המוציא ואכילת מצה. הנה שבע ברכות. נמצא שאין מברכים, אין אוכלים את המצה בליל פסח, עד שמברכים עליה שבע ברכות. מי שלא מחכה לשבע ברכות האלה, מקדים קנה לבשת, מצחים בו, כבר בערב פסח מצאים לכל מצות, זה דומה כמו בעל ארושתו בבית חמין. זו הדמיון. לכן, נוהגים שאת המצה פורסים עליה מפה יפה, כמו שמקשטים את הכלה, מהדירים אותה, מכבדים אותה, כך עושים במצה. ויש מחמת חמוד מצווה, מנשקים גם כן את המצות. כן, כמובן, כשנעשית בהדבור כפי ההלכה, שבדרך כלל המצה שאוכלים בליל פסח, מקיימים בת המצווה של בערב תאכלו מצות, צריכה להיות עבודת יד. מצווה מן המובחר, צריך לעשות מאמץ כדי להשיג עבודת יד. לא לקחת מצת מכונה. אפילו שכתוב עליה מצה שמורה, לא להסתפק בזה, אלא צריך להיות עבודת יד, שאז, כיוון שהלש, האופה, העורך, המכתף, כל הפעולות שנעשים במצה, נעשים לשם מצת מצווה. זו חשיבות הדבר. אבל לוקחים מצת מכונה, המכונה לבדה שעובדת, ובלילה לא ישבותו, עובדת לבד, לא לקשמו לשם מצת מצווה, לכן אין לה חשיבות כמצת מצווה. לכן כל אחד ואחד ישתדל, ברוך השם בירושלים, זה מצוי. אולי קצת יותר כסף, לא צריך להיות חש במעל, חש במעותיו. ושאלו לו, הקדוש ברוך הוא יותר, אחר כך מידוע מלאה והרחבה. כן, זה שאמרנו מצווה מלאה, שתהיה עבודת יד. ויקנה כדי שיעור של כל בני הבית. נכון שכתוב בסדרים, כתוב ששם שלוש מצות נגד פניו, על השולחן, אבל אם יש לו מפרט עושה משפחה גדולה, או שיש אנשים אורחים גם כן בסביב השולחנו, ודאי שצריך לדאוג שכל אחד ואחד יהיה לו שיעור של ארבע כזיתים, שיש ארבע כזיתים של חובה הערב הזה, שני כזיתים בשעת פריחת המצילה מן הארץ ועל אכילת מצה, זה כל כזית זה 30 גרם, כן, שני כזיתים כמו שאמרתי בשעת המציל, ואחר כך עוד כזית אחד בשעת הכורך, ועוד כזית אחרון זה בשעת האפיקומן, בסוף הסעודה אפיקומן. אם כן נמצא כל אחד צריך לאכול 120 גרם מינימום, והרי בוודאי כשהוא חותך אי אפשר לעשות את הידיים שלו משקל שיהיו בדיוק 30 גרם, בטח הוא לוקח מעט יותר בעין יפה, פחות אסור לקחת, צריך לקחת יותר. אז לכן צריך שיהיה באמת, שיהיה לו על ידו רזרבה בכל אותם המצות. הוא נכון ישים שלוש מצות, בשביל הסדר ישים שלוש מצות, אבל כשהוא בא לחלק לכל אחד ואחד מהסובים יצטרך להיעזר ברזרבה שיש לו, יקנה כמה קמצות לפי מספר האומדנה שיש לו כמה אורחים מסביב לשולחנו, ואחר כך יחלק כל אחד ואחד שלא יהיה פחות מארבע כזיתים, כדי שכולם יצאו את חובת המצווה בלי שום פקפוק. המערור שהוא החזרת, החסה, זה צריך להיות לפחות 60 גרם. 30 גרם כשמברכים עליו על אכילת מערור, ו-30 בשעת הכורך, שהוא כורך את זה עם המצה. כן, זה כזית תמיד זה 30 גרם. אנחנו אומרים שזה 30 גרם, אמנם 30 גרם זה במשקל. האמת היא שכל השעורים שאמרו חכמים, בנפח, במידה, לא במשקל. רק שקרוב זה להיות זה, הקרוב, בקרוב זה דומה זה לזה. לא מפני שאנחנו משערים באמת במשקל. אלא שמשקל יותר קל, אדם יכול לשקול תקווי, אתה יכול לדעת. במקרה שאדם הוא לא כל כך מומחה לדעת כמה זה כזית, וכמה זה 30 גרם בערך, הוא לא יכול לדעת. מותר לו אפילו לשקול בליל פסח. יש אנשים שיש להם משקל קטן בבית, יכולים, יש להם מאזניים קטנות, יכול לשקול במאזניים. ואין בזה איסור משום שאסור למדוד ולשקול בשבת או ביום טוב, מפני שפה מתכוון לשם מצווה, הוא לא עושה את זה בשביל מקח מוכר. ושרבותינו אסרו לשקול בשבת או ביום טוב, זה כשעושה את זה בשביל מקח מוכר. אבל כאן עושה את זה בשביל מצווה, זה מותר. ככה היו רבני האחרונים, יש הגאון בחיים פטרימוני, ירש בזה בספרו פתח הדביר, ועלה ככה למעשה. והוא נסמך על דברי ספר החינוך גם כן שכתב כיוצא בזה. לכן אפשר לשקול כמו שאמרנו, בפרט המצות או המרור, אז גם במרור החזרת, גם כן השעור שלו במשקל, 30 גרם בערך. כי אם תעשה זה במידה, אז צריך לדחוס ולדחוק, מפני שיש אווירים, אוויר בין עלי ועלי, זה קשה מאוד שיהיה במידה. אבל במשקל זה אפשר פחות או יותר יותר מהר. כי נזכרנו שלכל אחד צריך להיות ארבעה כזיתים של מצה ושני כזיתים של מרור. רק לבן אדם שהוא לא מרגיש טוב, או אדם שהוא זקן ואין לו כוח לאכול ארבעה כזיתים של מצה, יכול להזיק לו, יכול זה אכילה גסה בשבילו, הוא לא רגיל לאכול כל כך. אז יכולים לצמצם לו קצת, במקום שני כזיתים שאמרתי בהתחלה, מספיק כזית אחת. במקום הכזית של הכורך, יכול להסתפק ברבע כזית, חתיכה קטנטנה, ולכרוך אותה בחתיכה קטנטנה של מרור, כי המרור הזה זכר למעשה ליל הזקן, זכר למקדש כליל הזקן. אז כמה שזה זכר, יכול להסתפק אפילו שניהם כאחת, המרור, אם המצא ביחד יהיו חצי כזית. זה רבע כזית וזה רבע כזית. ובסוף יוכל כזית אפיקומן, נמצא שהוא אחד, שני כזיתים ורבע מצא, לא יותר מזה. מצא אחת בהתחלה, כזית מצא בהתחלה, כזית מצא בבסוף, ובקורך מעט מאוד. וגם מרור יוכל כזית אחד, זה מה לדבר, שברך עליו על אכילת מרור, אין אכילה פחות מכזית, ומעט חתיכה קטנה של מרור שהוא מלפף בה את המצא של הקורך, כדי לזכן, כמו שאמרנו, לעשות זכר למקדש כדי לזכן. נמצא שצמצמנו לו במקום שש כזיתים, שזה 180 גרם, אם זה ארבעה כזיתים מצה ושתי כזיתים מרור, זה 180 גרם. אז צמצמנו לו את זה ועשינו לו כמה? 30 כזית בהתחלה, כזית בסוף 60 גרם מצה ו-30 גרם של המרור, ביחד זה 90, כמעט חצי. בשביל הכורך ייקח גם כאילו איזה 10 גרם, 5 מזה ו-5 מזה, ואמר מזה אני מזה ועודף וגמר. כן, בזה הוא הסתמצם קצת כדי שלא יכבד עליו בפרט כשהוא לא מרגיש טוב. וכן ילדים קטנים, שיש עליהם לאכול ארבעה כזיתים, אין להם בטן כל כך הרבה גדולה. אז מה עושים? עושים להם, כמו שאמרנו, קיימו את המצווה, כי הרחתה צריך להחזיך אותה במצוות. אי אפשר לרמות אותה. אבל את המינימום צריך להיות כזית בהתחלה, כזית בסוף, כזית מרור, ובקורך גם כן איזו חתיכה קטנה, אם החרוסת זה יהיה טעים, אז בוודאי שיאכלו את זה, ייהנו מזה. חלק והשגיח מאוד על החסה הזאת שמצאו בתולעים. שערי המרור, כך המצווה של המרור, היא חזרת. החזרת, מה זה החזרת? זו החסה, שאומרים בערבית חס, בגמרא עמקה שמה חסה. מה היא חזרת? חסה. בשום דחסה חמנה, לא מפרקינן. אומר, כשהוא חס עלינו, הוא בגעל אותנו. אז זה חסה, כשמה כן היא. וקוראים אותה בערבית חסה, כך כותב הרשמץ, רבי שמעון בר צמח, שנקרס בערבית חסה, זה כל הפלחת יודעים מה זה חסה. היום באו אנשים התחילו להנדס עלינו. זהו מרור, זהו החזרת, לא זהו החזרת. הקבלה והמעשיהם הם עמודי ההוראה, כך כותב הרמב״ם. אז מה באים כל כך הבא לפקפק כל דבר ודבר? לכן החסה, בין שהיא ארוכה, בין שהיא קצרה, אחד ארוך ואחד קצר ואחד בינוני, וזה כולם בסדר, זה נקרא שמו המרור, שגם החכמים. אבל הבעיה שיש בה מפני התולעים, מפני שמצאו מאוד תולעים בחסה, לא רק בשביל פסח, בשביל כל השנה כולה צריך אדם לדקדק בזה, שעקות הולעת חיה זה אדם חמש מקיות, דבר חמור מאוד. לכן צריך לבדוק יפה יפה, אם אדם שענן בריאות, אם אפשר עם זכוכית מגדלת גם כן, ולבדוק יפה. מי שאין לו זמן בשביל כל זה, לבדוק כל כך הרבה, צריך לעשות את זה בביטול, לבדוק יפה. וזה לפעמים אי אפשר, אז מה עושים? תולשים את העלים מימין ומשמאל, משאירים את הקלח האמצעי שהוא לבן יותר, ואם יש תולעת, תולעת בדרך כלל היא ירוקה, מיד מרגישים בה. מה שאין כן בעלי עצמו שהוא ירוק, וצבע גם כן התולעת היא ירוקה, אז קשה להבחין בה, קשה מאוד להבחין בה. צריך עיניים מאוד מאוד בריאות וחדות, שיכול תקרב מיד להרגיש, ויכול תזוזה כלשהי בתולעים. וגם התולעים מודעים את הסוד שעכשיו מתקים אותם, מתחפרים ועשים את עצמם פגרים מתים, כדי שאף אחד לא ירגיש בהם. רק אחרי שעוזבים אותם, מתחילים לרקד שם. אז לכן מאוד צריך לזהר. לא לסמוך בן אדם על חוכמתו, לומר אני אשטוף את זה יפה יפה. לא מעילה, לא שטיפה ולא שום דבר. הניסיון הורה, שלמרות השטיפה, אפילו שהיה, פעם ספרתי, שהיה לנו שכן אשכנזי, אמר אני יודע את הסגולה שלהם. מה עשה? הלך פתח את הברז חזק חזק ויעמיד ככה כל עלי תחת הברז. אמר עכשיו בטוח אני שאין תורה, היום אתה לא יודע, אני לא בטוח. בוא ננסה. אז אמרתי יש לך סדין לבן? אמר כן. שטח ושמנו את זה בשמש ושמנו כמה עלים שם על הסדין והלכנו לדרכנו. כעבור שעה וחצי שעתיים באנו וראינו הסדין מלא תולעים ירוקים. אתה רואה? כל זה מאיפה בא? זה מהחסה שלך. בלילה הייתה אוכל את כל התולעים האלה, כמה טוב, גלעת זה, ויטמינים, כן. אז כמובן, אבל כמה לעשות, אין ברירה כי אם לטוש את העלים ולבדוק יפה את הקלחים, ובזה עושים איזה חובה. למה זה קשור באמת מרור, אף פי שהחסה היא לא כל כך מרירה, אבל הקלח שלה האמצעי כן יש בו מרירות. וגם היא עצמה, אם תשאיר אותה הרבה זמן בשדה, גם כן במשך הזמן היא גם כן מקבלת מרירות. עקו פנים זוהי המרור, אנחנו לא נתחכם על חכמים, כיוון שבמונה עקו פנים נעשה מר, לכן היא קשרה למהדרים בשביל החזרת, בשביל החסה. זהו שאמרנו, החסה זהו המצווה מלמובחר. אם לא מוצאים חסה, כמו יש מקומות בחוץ לארץ, האקדים שלהם לא מצאו שם חסה. אז זה לא היה ברירה, לוקחים תמחה. תמחה זה מר כנענה, קשה מאוד. ובאמת כמה פוסקים אומרים שאדם מברך כרפס בורא פרי אדמה, הוא מכבד כדי לפתור את החסה, שהיא גם כברכתה אדמה. בדין היה לך אולי לברך שתי ברכות על החסה. כמו שאנחנו מברכים על הלחם, המצה, מברכים עליה שתי ברכות, ברכת הנהנים, ברכת המצוות, קודם מברכים מוציא לחם מן הארץ, אחר כך על אכילת מצה. אותו דבר צריך לעשות במרור, קודם מברך בורא פרי אדמה, ואחר כך על אכילת מרור. אלא שאנחנו מקדימים מברכים על הכרפס בהתחלה בורא פרי אדמה, מקבלים אפשר גם כן את המרור. אז לכן החסה באמת היא מאחרת, אפשר לברך עליה אדמה, מגיע לה ברכת הנהנים, אלא שקדמנו ופתרנו אותה ברכת הכרפס. עכשיו התמחה הזאת, איזה מין אדמה יש עליה, אפשר לברך, היא מרק על הענה, אדם שלא נהנה מאוכל, זה קשור בברכת הנהנים, והרי ידוע שהיא מר מאוד, התמחה הזה, לא רק מר, מר וחריף מאוד, אדם שאוכל אותו, עיניו זולגות ומעות מהחריפות שלו, קשה מאוד לאכול אותו. עין ומלוכה בלב לא שמח, זה התמחה הזאת. ברוך השם שיש לנו חסה חמנה, למה נתן לנו את החזרת הזאת? אבל יש מקומות מסכנים שאין להם החזרת. אז מה הם עושים? אוכלים את התמחה הזאת, אין להם ברירה, אוכלים תמחה. ספרו לי אנשים בזמן מלחמת השערור, אנחנו לא היינו פה בארץ. אבל אנשים שהיו פה בארץ לא, לא השיגו את החסה, אז כל הערביות מתו באותו היום, וכן לא יודעו מאיפה להשיג חסה, לא, לא מצאו. אז נכון, כן, לקחו אותמך, וסופרו הרבה אנשים חדו אחרי זה, אבל אנשים לא יכלו לבלוע, היו רק משתעלים, משתעלים, משתעלים להלכים, ואתה אומר לבלוע אותו, כתוב בגמרא, בלעם הרב לא יצא, צריך לעשות אותו טוב, וכן אפילו בלעו אותו לא יצאו איזה חבטם, מה הועילו? וכן נצטר שברכה לבטלה. ברוך השם, כמו שאמרתו, אנחנו לא צריכים להיכנס לדברים האלה, כיוון שפה מצוי בשפע חזרת, לא צריך להנדס על זה, רק פנים ותולעים צריך לשים לב. גם בקרפס ישימו לב התולעים, רק בקרפס אין שם הבעיה כל כך רצינית, כדי שלא אוכלים כזית, אוכלים חתיכה קטנה, קטנטנה, כדי לראות אדמה, לפתור את המלון. בדיעבד זה לא צריך לאכול אפילו דבר מועט, רק בדיעבד זה מאכל כזית, אז לא מברך אחריו בריא נפשות. מכיוון שדעתו לפתור אחר כך את המרור. אבל משאין כן לכתחילה, נכנסה הכי פחות מכזית. אז שם אין כל כך בעיה רצינית, וגם כן צריך לבדוק. אבל משאין כן במרור שצריך עוד שני כזיתים ל-60 גרם, אז צריך מזיקה מעולה. וכל השנה צריך לזהר בזה. בערב פסח, כל מצה שאנחנו עושים בה איזה חובה בלילה, אסור לנו לאכול אותה ביום. מצה שאנחנו לא עושים בה איזה חובה בלילה, מותר לאכול אותה ביום. זו מצה שלא עושים בה איזה חובה בלילה, כגון מצה עשירה. מה זה מצה עשירה? מצה שנעשית לא במים לבד, קמח ומים לבד, זה נקרא שמלחם עוני, זה מצה ענייה. אנחנו אומרים, הלחמה ענייה, זה אחרי אבותינו בעד מצרים, זה לחם עוני. זה קמח ומים בלבד, אבל כשיש בה גם כן שמים עוד מפירות, שמים דבש, שמים חלב, שמים שמן, שמים מיץ ענבים, מיץ תפוזים, מיץ תפוחים, כל אלה של קשמה מפירות, כן, זו לקשמה מצה עשירה. במצה כזאת לא יוצאים את החובה בדת פסח, ושתורה אמרה לחם עוני, וזה לא לחם עוני. לפיכך, כיוון שלא יוצאים בה, וגם הטעם שלה הוא שונה מאשר מצה רגילה, מצה ענייה, מותר לאכול מצה עשירה בערב פסח. במשך כל היום מותר לאכול מצה עשירה. אין איסור, אלא דווקא במצה ענייה. כפי שאמרתי, שאסור לאכול מצה בערב פסח, זה מדובר על מצה ענייה. בערב פסח, כוונה שלנו, מעמוד השחר עד הערב. מה שעיקם בלילה ליל 14, עדיין מותר לאכול מצה. אם אחד למשל בעיר חסל את כל החמץ ברשותו, ובליל 14 רוצה לאכול איזה מצה, מותר לאכול מצה, אין בזה שום בעיה. רק מהבוקר, משעת עמוד השחר והלאה, אסור כבר לאכול מצה. יש שלוש דעות בדבר. יש דעה שאוסרת אפילו מהלילה, מתחילת הלילה. משעת בדיקת חמץ, אז נעשה רוסים בינינו ובין המצה. כי כל זמן שעדיין יש חמץ, אנחנו כשומרים על העניין עם החמץ, עוד אין רוסים, אין לנו מגע עם המצה. אבל התחלנו לעשות בדיקת חמץ, יש מי שאומר, זה נקרא שאומר ארוסתו. וכדי שלא יבואו ארוסתו בבית חמים, זה אחד בליל 14. יש מי שאומר, לא, בלילה עדיין זה לא כלום, זה בדיקה, ואוכלים לחם, אתה לא יכול עדיין לחם. מתי נעשה? רק מהבוקר. מהבוקר ערב פסח, בשביל תולך הלילה, כדי שאוכל בלילה אתה מצא לתיאבון. אבל יש מי שאומר, כזאת אומרת, מהבוקר והלאה. ויש מי שאומר שאין איסור אלא משעת איסורו של החמץ. הרי מותר לאכול חמץ בערב פסח עד סוף 4 שעות מהיום, כלומר שליש היום. זה בערך 8:30 נאמר, 9:15, משהו כזה. וכן עד 8:30 מותר לאכול חמץ. אני אומר לך, באותה שעה שאסור לאכול חמץ, באותה שעה אסור לאכול מצה. אבל קודם זה מותר. ההלכה לא ככה, ההלכה כסברה אמצעית. לא כסברה המקילה לאסור אותה רק משעת אסור חמץ. ולא כשעה המחמירה, ולא כשיטת המחמירה שבדין 14 אסור. אלא כשיטה האמצעית שבמשך כל היום כולו אסור, בלילה מותר. ילדים שאינם מבינים בסיפור יציאת מצרים, בני 3, בני 4, גילאים קטנים, צעירים מאוד, אין אסור לתת להם מצה בערב פסח. אף על פי שאנחנו הוזהרנו, לפי דברי הרמב״ם ומרן לשולחן ערוך, שגם באיסור דרבנן אסור לתת לקטנים לאכול, מה שאסור לנו לאכול, אסור לתת גם לקטנים לאכול. אף על פי שזה אסור רק מדרבנן. הרשב"א חולק על זה, וסובר לקטן מותר לתת לו אסורים דרבנן, רק אסורים דאורייתא אסור לתת לו. כגון מה אסורים דרבנן? נגיד חלב שאכל יבוא גוי ואין ישראל רואהו, זה אסור דרבנן, גזלה שמייערים בו חלב שהוא טמא, או גבינה של גויים. אשו חכמים שמי יעמידנה בעור כבת נבלה. אז כל אלה האסורים הם דרבנן, גזרה של חכמים. סובר הרשב"א שמותר לתת לילד קטן שלא הגיע למצוות, מותר לתת לו מהמאכלים האלה, כמה שאפשרם רק מדרבנן. מה שאסור להאכילם בידיים הוא דווקא אסורים דאורייתא, כגון נבלה, כגון טרפה, דברים שאסורים מהתורה. דברים שאסורים דרבנן מותר. הרמב"ם חולק על זה וסובר שאסור אפילו בזמנים דרבנן. וכך פסק מרם שולחן ערוך באור החיים סימן שמ"ג, וכך הלכה. אבל במדברים אמורים, בדברים שהם באמת אסורים מצד עצמם. כאן הסוג של המצה, למה אסור לאכול מצה בערב פסח? כדי שיאכל מצה בלילה בתיאבון, וגם לספר על זה סיפור יציאת מצרים, כמו שכתוב, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה מרור מנחים לפניך. אז בילד שהוא מבין סיפור יציאת מצרים לפחות, יש מקום לנוע מנים לאכול את המצה, כדי שישמע סיפור יציאת מצרים ואחר כך יאכל את המצה, אז הוא מקיים בשעה שמצה מרור מנחים לפניך. אבל בשקל ילד שהוא לא מבין בסיפור יציאת מצרים כל עיקר, מותר לתת לו מצה בערב פסח, וזה לכל הדעות מותר. בפרט שהמצה היא מצד עצמה היא כשרה, היא מותרת, רק השעה אוסרת אותה. לכן לתינוקות כאלה שלא יודעים, לא יודעים סיפור יציאת מצרים, מותר לתת להם בהחלט. אין הפרש בזה בין בנים או בין בנות. אז כל תלוי אם יודעים לספר בסיפור יציאת מצרים, מבינים סיפור יציאת מצרים, צריך למנוע מהם. ואם לא, מותר לתת להם. חזרת מותר לאכול במשך כל היום. אין שום אסור לאכול חזרת. מפני שמרור בזמן הזה, איננו אלא מדרבנן, לא מהתורה, כי התורה כך אמרה: ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. את מי יאכלוהו? את הפסח, את הבשר. יאכלו את הבשר של פסח בלילה הזה ליל פסח, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. אז המרור הוא טפל לפסח, לא תאכל את הפסח לבד אלא תלטף אותו עם מרורים, דהיינו החזרת. אבל מה שאין כן המצה, המצה היא נבדלת. לא כתוב על מצות ומרורים יאכלוהו. בפסח שני באמת כתוב על מצות ומרורים יאכלוהו. כי שם אין שום מצווה לאכול מצה בליל 14, ביום 14 באייר בערב, ששם מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה ולא עשה קורבן פסח בי"ד בניסן, אז עושה בי"ד באייר. ושם כתוב על מצות ומרורים יאכלוהו. מפני שגם המצה וגם המרור תפלים לפסח. מי שאוכל פסח, שהיה טמא מתחילה ולא אכל, ועכשיו הוא עושה את הפסח, יאכל מצה ומרור. מי שלא עושה עכשיו את הפסח, לא חייב, לא במצה ולא במרור. כל האנשים שהיו טהורים ועשו כבר פסח בפעם הראשונה, ביום 14 בערב, באייר, לא צריכים לאכול מצה ולא מרור. לכן עכשיו בזמננו, אנחנו לא אוכלים לא מצה ולא מרור ביום 14 באייר בערב. למה? זה תפל לפסח. מי שעושה כבר בפסח צריך לאכול את זה, מי שלא עושה לא צריך. אבל בפסח הראשון כתוב צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. כלומר המרור הוא תפל, אבל המצה היא לא תפלה. ולא עוד אלא שיש לך פסוק מפורש: ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות. אבל במרור אין שום גילוי במקום אחר, לפיכך המרור בזמן הזה שאנחנו אוכלים אותו זה רק בתקנת חכמים. חכמים תקראו זכר למקדש, לא מפני שיש בזה איזה מצווה דאורייתא. לפיכך, כיוון שהוא כולו, כל המצווה שלו היא רק מלבנן, לא אסרו חכמים לאכול מרורים בערב פסח. אם אדם רוצה לאכול חזרת, האישה למשל בודקת את החזרת ושמה לב עליו כדי לבדוק אותו יפה, בשעה זה רוצה לאכול חתיכה, מותר לה לאכול, אין בזה שום איסור. במצה שם הקפידה פני שהיא דאורייתא. לכן הצליחו החכמים שאוכל מצה לתיאבון, אז אמרו שלא יאכל מצה בערב פסח. לכן במרור אין הבעיה הזאת. מצה עשירה אמרתי מותר לאכול בערב פסח, אבל יש הגבלה לדבר. כשמגיע הזמן מנחה קטנה, שאז זה סמוך למנחה, זה נגיד בערך 2:30 אחר הצהריים, בערך, צריך להימנע מלאכול אפילו מצה עשירה, כדי שיהיה לו תיאבון בלילה לאכול את המצה. אם הוא מלך בתנו, יאכל איזה דגן, זה מסביע. אם כן, זה עלול אחר כך, שבלילה גם כן יהיה לו תיאבון, אחר כך לאכול, יסתם לו התיאבון. לכן מותר לו לאכול עד שעה שתיים וחצי מצה עשירה, כמה שרוצה. ממשתיים וחצי והלאה, ימנע מאכילת דגן. לאכול מעט אורז, או לאכול מעט ירקות, מעט פירות, ואסור. אין בזה שום איסור. גם זה בלבד שלא ימלא כרסו מהם. גם זה בלבד שלא ימלא כרסו מהם. ימלא את בטנו אורז, יבוא בלילה, כבר הכל סתום, נגמר. רוצה לאכול מצה, הוא לא יכול, יהיה לו תיאבון, לא יכול. אז צריך להיות חכם עיניו בראשו. לכן אוכל מעט, רק להשמיט את עוונו, כי באמת אין משהו לאכול בערב פסח. הכל זה אסור וזה אסור, מצה אסור, חמץ אסור. אז אחר נשאלנו מעט אורז, מעט פירות, מעט ירקות, זה לא נורא, אבל כמו שאמרתי, בכפידה שישים לב, שאין לו מקום פנוי, שבלילה יוכל אחר כך לאכול את המצות ותיאבון. אנשים שצמים בערב פסח, כגון בכורות, יש בכורות שמתענים בערב פסח, לא סומכים על סיום מסכתה או סעודת מצווה אחרת, אלא הם בעצמם צמים, זה מנהג טוב. שהוא יודע בעצמו שהוא יכול לעמוד בזה, שהוא צם בערב פסח, בלילה ברוך השם, הוא קיים את כל המצוות בלי שום פקפוק, יכול לצום. אבל תקף אחרי הקידוש, כדי שיהיה לו כוח להגיד את ההגדה של פסח ביישוב הדעת, ולא הרצים יצאו לחופים, פני שכל אגב הוא מסכן לבית השלו ריקה, רוצה לאכול כבר, יושב לצאת מסכן לאכילה. אז הוא צא, את ההגדה קורא אותה אחת למעלה ושבע למטה כמצליף, הוא רוצה לגמור תקף. לכן, תקף אחרי הקידוש, יביאו לו איזה דבר לאכול, יביאו לו תפוחי אדמה או ביצה או אורז, אם הוא אוכל אורז, דברים האלה יאכל קצת שביע סעבונו ויברך בורא נפשות. ואחר כך יביאו לו את הכרפס, שיברך עליו אדמה ויכוון לפתור בזה את המרור. אבל בחור שהוא יודע בעצמו שאם הוא עושה תענית בערב פסח אז אין לו כל כך תאבון בלילה לאכול, והוא מתקשה מאוד לקיים את כל אותם הכזיתים שאמרתי, ארבע כזיתים של מטה, שני כזיתים של מרור, אין לו תאבון, סתם לא תאבון. כן, זה מצוי, בפרט אחרי ששתה כוס של הקידוש על בר הקניין, אחר כך עוד כוס שני, אז הוא מסתיים בזה, הוא לא יכול לקיים את כל המצווה כהלכה. לכן כדאי שיחפש מקום שעושים שם סיום מסכתה, כדי שיפטר מהתענית הזה, ישתתף בסיום, ישמע על דברי הסיום, יאכל שם איזה דבר, איזה כזי מאיזה דבר, אפילו פירות, אפילו ירקות, יברך מורה נפשות, ואז כבר הוא פוטר את עצמו מהתענית הזה, יכול לאכול במשך כל היום. זהו אדם שהוא לא יכול, ולכן מטעם זה ניגו הרבנים בדורות האחרונים, הדורות האחרונים הולכים בחסור, מבחינת בריאות, בוודאי שהולכים ארוך בחסור. אז לכן התירו להם לעשות את הסיום מסכתה, בכל מקום, כמעט בכל בתי כנסיות, עושים סיום מסכת, משתתפים שם הבכורים, שומעים את הסיום, שומעים דברי תורה מעט מהרב המסיים, ואחר כך הולכים בבתי, שם הטעמים לזבר, כזית, כל טעימה צריכה להיות לפחות מכזית, כדי להפר את התענית הזה, וזה הם בצרים בזה את התענית, אחר כך הולכים אחר כך לביתם, ויכולים לאכול כאבת נפשם. ולכן, גם מי שמתעניין בשביל הבן שלו, שהבן שלו עדיין הוא לא במצווה, והוא הבן שלו בכור, אף פי שהוא לא בכור, נוהגים העולם שהאב מתעניין במקום הבן. וכל התעניות האלה הן תעניות של הודאה, לא תעניות חס ושלום שסימה פורענות. העובדה היא, בכל תעניות של פורענות, כגון 17 בתמות, שעה באב, תום גדליה, הם חלו בשבת, דוחים אותם ליום ראשון. לא שמים, לא מקדימים אותם. משום הקדומי פורענותה, לא מקדימים לה, כהל מרמת, מגילה דף ה. אבל בתומות כאלה, כגון תענית אסתר, וכן תענית בכורות, שהם באו בשביל זכר הזה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, עם חל בשבת, מקדימים אותם ליום חמישי. מכאן שזה תענית של הודאה, תענית של להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, שיחיה אותנו, עשה נפשנו בחיים, וזה נתן בצגרנו, והבדיל בין בכורי ישראל ובין בכורי מצרים. לכן עושים את התענית הזה. לפי כך כל זה נעשה, כמו שאמרנו, לשם הכרה בנס. אבל כשאדם על ידי כך הוא מפסיד את שכרו והפסדו, ובלילה נסתם לו התאבון ולא יכול לקיים את המצוות, התירו החכמים, כמו שאמרתי בדורות שלנו, לעשות סיומים בכל מקום ומקום. אבל זה לא מועיל שאדם יסיים ויפתור משהו שלא נמצא שם במקום ההוא. למשל אדם מסיים מסכת ואומר, אחי הוא נמצא במקום פנולי ואין לו אפשרות שם להגיע לסיום מסכתה, אני מקווה לפתור אותו. זה לא מועיל. צריך שיהיה נוכח בשעת הסיום. אם לא נוכח בשעת הסיום, לא יכול לפתור. או שלוקח למישהו אחר בכור, הוא עסוק, לא יכול לבוא לשמוע את הסיום. אז הוא אומר לו, דחילה, אתה תהיה שליח שלי, שלחוש האדם כמותו, זה כמותו, לא כחייו. זה לא מועיל שום דבר. צריך שייתן לו, שילך שם וישמע. אי אפשר שילך יוביל לו מהאכילה של סיום מסכתה כדי שיאכיל אותו ויפתור אותו מהתענית, אלא אם כן הוא בא בעצמו, משתתף ממש בפועל, בסיום, ואז יהיה רשאי לאכול, אם לא כן, לא מעין כלום, כמו שהוא אוכל בלי שום סיום. לכן כל אחד ישתדל להיות נוכח בסיום. כל זה אני מדבר לגבי בכורים זכרים, אבל בכורות נקבות פטורות מהתענית הזה בכלל, לא חייבות לשמוע סיום ולא סעודת מצווה אחרת, שום דבר, הן פטורות מכך. מפני שלפי דברי רבותינו במדרש בכמה מקומות, משמע שכל המכת בכורות הייתה רק לזכרים של מצרים ולא לנקבות. כי הזכרים היו עושים אותם כומרים של עבודה זרה, אז הייתה העבודה בבכורות. הבכורות הם היו המסיתים והמזיחים נגד ישראל, וקשחו לפורע מהאומה, פורע מלוהיה, וברוהיהם עשה השם שפפים. וגם את הכומרים של עבודה זרה כמותם. הם עובדיה כמותה, הזכיר פרע גם מהבכורות. אבל משאין כן הנקבות לא היו בכלל זה. לפי כך הם נצולו, לא כתוב עליהם שום דבר. לכן גם הנשים, הבנות הנקבות שהן בכורות, פטורות מהתענית הזה, ואינן צריכות לחפש עליהם איזה סיום מסכתה וכיוצא בזה. בליל פסח, ליל שמורים הוא להשם, המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל, בפרט במקומות של הספרדים, לסיים את ההלל, לגמור את ההלל בבית הכנסת בברכותיו. המנהג הזה יצא על פי דברי הירושלמי בפרק החליל, וגם בתוספתא פרק ג' לסוכה כתוב שמה 18 ימים בלילה אחד היחיד גומר בהם את ההלל. 18 ימים הם 8 ימי חנוכה, 8 ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת, ביחד 16, יום אחד של פסח ויום אחד של שבועות וליל ראשון של פסח. זה מה שכתוב שמה בתוספתא. אם כן, מכאן שצריכים לסיים את לגמור את ההלל בליל ראשון של פסח. זה כתוב גם במסכת סופרים, ועל פי זה פשט המנהג אצל הספרדים שגומרים את ההלל בליל הראשון של פסח. המנהג הזה לא פשט בעצות אשכנז, ורבנו יעקב בעל התורים משבח את מנהגי הספרדים בזה, שיש בזה פרסומי נסע, בקידוש השם יש בדבר הזה. לכן צריכים לומר את ההלל לבית הכנסת. כתבו האחרונים שגם יחידים יכולים לגמור את ההלל במקומות שנוהגים שלא לומר שם את ההלל. וכך העידו גם כאן על הגאון בעל נודע ביהודה רבי יחזקאל לנדו, היות שבמקומו בפראג בצ'כוסלובקיה לא היו נוהגים לומר את ההלל, והוא ידע שיש בזה סודות עליונים להגיד את ההלל בלילה הזה בבית הכנסת, לכן חיכה אחרי שכל הקהל אמרו לו חג שמח והלכו, אז הוא לקח את הסידור עוד פעם וברך אשר קדושה לגמור את ההלל, וסיים את כל ההלל, גמר את כל ההלל עם הללוך השם כל מעשיך. והעידו ככה, כך מביא הרב חילה, שכך נהג הלכה למעשה רבינו מנחם עזריה בפנו, שגם בעירו לא היינו הגיעים לומר את ההלל בליל פסח, וחיכה עד שהקהל הלכו והוא אמר גמר את ההלל בברכה בבית הכנסת. ובברכה הזאת מכוונים לפתור את ההלל שאומרים אותו בשעת הסעודה, שהרי אנחנו חולקים את ההלל לשניים, אחד חלק ממנו אומרים לפני הסעודה וחלק אחר הסעודה. מתחילים תקן בסיום ההגדה, אומרים הללויה הללויה עבדי השם בצאת ישראל ממצרים עד חלמי שמיים ומים, ומפסיקים בזה. זה עניין העבר, הללויה עבדי השם זה על העבר, וכי גם בצאת ישראל ממצרים זה העבר. ואחר כך מתחילים, אחרי הסעודה, אדוננו השם לנענו, וגומרים את ההלל, ממשיכים לשמת כל חי, וגם כי אומרים הלל המצרי, שהוא 26 פעמים כי לעולם חסדו, כל זה גומרים אותם, אז שם אין ברכה. למה אין ברכה? כדי שחוקים אותו לשניים, לא מן ראוי לברך עליו. עכשיו נגמור את ההלל, והנה אתה פסק באמצע. לכן הברכה שמברכים בבית הכנסת, היא הפותרת את ההלל שעושים אחר כך בסעודה. הברכה אחת היא לך אבי, תברך את הברכה הראשונה שמה בבית הכנסת, אתה פותר את ההלל שאתה עושה בבית שלך. לפיכך גם יחיד שנאנס ולא בא לבית הכנסת, כמו שלא הרגיש טוב ולא בא לבית הכנסת, אז לגמור את ההלל עם תפילת ערבית שלו, אז גם כתקף אחרי שגמר את העמידה של הערבית, יגמור את ההלל הזה בברכה, וכוון לפתור בזה את ההלל שיאמר בשעת הסעודה. ולא רק האנשים אלא גם הנשים, כי הלילה הזה בא שזכר יציאת מצרים, שאז פתחו פיהם ואמרו הללויה הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, כמו שכתוב במדרש, ויקו פרעו לילה, שהיה הולך ומחזר איפה נמצאים משה ואהרון, ונכנס לגושי והיה הולך וצועק מחפש, ונערי ישראל היו מתכנסים בו, היו משחקים עליו, יום אני הולך ישר ישר למינה, שמעתי משחק משה ואהרון, הולך ואין שום דבר, הולך ישר ישר לשמאלה, מתכנסים בו, משחקים עליו, והוא פוחד על החיים שלו, ועצמו היה רחוב. היה פוחד, תן הקדוש ברוך הוא צ'פחה אחת, העמיד אותו אחר כך. התחיל לצעוק, משה, אהרון, עד שיצא משהו אהרון, מה אתה רוצה? אבל הוא פוחד, הוא בכור, אמר לו, אין לך מה לפחד. תגיד רק אחריי מה שאני אומר לך. טוב, אמר לו, תגיד, הרי אתם בני חורין. אמר, הרי אתם בני חורין. אז נעשה בו הקדוש ברוך הוא רם קול בגרון, כדי שישמעו כל ישראל. באותה שעה פתחו ואמרו הללויה הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, נגמר, השתחררו ממנו. אז לכן, כיוון שזה נעשה בלילה, זה נעשה ביום, ביום מה שגורים את הלב בבוקר, ביום טוב של פסח, זה לפי זה קדושת יום טוב, שקדושה של יום טוב, כל יום טוב צריכים לגמור בו את הלב, כמו בחג השבועות, היה שם איזה נס, לא שום דבר. אפילו אחי אומרים את ההלל, יום טוב, יום טוב, הוא חייב באמירת ההלל. אבל בליל פסח, זה לא משום כזה שעד יום טוב, לא נקרא שמו, השמחה של יום טוב היא רק ביום, לא בלילה. לכן בשביל זה בליל פסח, בלילה הראשון של פסח, מה שאומרים את ההלל זה בשביל הנס של יציאת מצרים. וגם אנשים היו בכלל אותו הנס. כמו שאתה מחייב את הנשים בארבע כוסות, נשים חייבות ארבע כוסות, כדי שאפילו לא אותו הנס. וכתבו התוספות במסכת סוכה דף ל"ח, שברור שהנשים חייבות גם בהלל שאומרים בשעת הסעודה, הן לפניה והן לאחריה. בפלא שלא תקנו חכמים ארבע כוסות, אלא על המצוות. הכוס הראשון אומרים על הקידוש, הכוס השני על ההגדה, השלישי על ברכת המזון, הרביעי על ההלל, גומר עליו את ההלל. אז גם הנשים גם כן מתחייבות, כי אי אפשר להפריד בין הכוסות ובין המצוות שעליהן. נזכרנו על המצוות האלה. אם יבוא איזה אחד ואומר, אדוני, כמה כוסות אני חייב עליה לשתות? יאמרו לו ארבע. יאמר, טוב, תודה רבה. יקח כוס אחת כוס לשתות אותם. هذا واحد, هذا اثنين, ثلاثة, أربعة. זה יצא איזה חובה, זה שיקור, חתיכת שיקור זה. מה, זה לא עוזר לי הסדר שתקנו חכמים. צריך על כל כוס, צריך שיהיה המצווה שתקנו עליו. אומרים שכל אחד היה אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארבע כוסות בליל פסח ועשר מכות על מצרים. אני הייתי מעדיף שתי ארבע מכות במצרים גם כן מספיק להם ועשר כוסות בפני. טוב, אלה השיכורים אומרים ככה. אנחנו שותים ארבע כוסות בקושי גומרים אותן. כל פנים זה שאנחנו אומרים, כיוון שאנשים חייבות ארבע כוסות, מן הראוי הוא שגם כן על המצוות שנתקלנו עליהן, גם כן אפשר צריך לחייב אותן. לפיכך, גם הנשים שמתפללות בבית, בליל פסח, בבית שלהם, אז אחרי שיגמרו את העמידה, יגידו את ההלל, יגמרו את ההלל בברכה, וקבלו בברכתם שהם פותרים את ההלל שאומרים אחר כך בשעת הסעודה, שהם חולקים אותו לשניים. כבר הזכרתי שנשים חייבות ארבע כוסות. ממילא, בתוך הדברים האלה שדיברתי עכשיו, מובן שנשים חייבות בהגדה, בסיפור יציאת מצרים. שהרי הכוס הראשון אומרים עליו את הקידוש. כוס שני נתקן על ההגדה. והגדה, כיוון שחייבות בכוס השני, סימן שחייבות בהגדה. לפיכך גם הנשים חייבות להשתתף בהגדה של פסח. לא לחשוב ולומר, כיוון שזה מצוות עשה שהזימה גרמה, ונשים פטורות. אז נאמר, גם כן ההגדה של פסח, זה מצוות עשה שהזימה גרמה, נשים פטורות. לא אומרים ככה. אלא הנשים חייבות בכל המצוות של ליל פסח, בלי יוצא מן הכלל. חייבות לאכול מצה, חייבות לאכול מרור. במצה יש לנו פסוק מפורש, כפי שדעתו בגמרא, במסכת פסחים מ"ג, לא תאכל עליו חמץ, שלא תמיד תאכל עליו מצות. כל שישנו בלא תאכל חמץ, ישנו בקום לאכול מצה. וכיוון שאנשים אסור להם לאכול חמץ בוודאי, כי בלא תעשה אין שום מפרש בין איש לאישה. בין זמן גרמה בין לא זמן גרמה. איש או אישה כי יעשו מכל חצות האדם אשר לא תעשינה. הקיש הפסוק אישה ואיש לכל האנשים שבתורה. וכן בלא תעשה אין שום מפרש ביניהם. אז כיוון שחייבות בלא תאכל חמץ, חייבות בקום ולאכול מצה. ומצה הוא ברור, הפסוק הקיש אותן כמה פעמים, המצות ומרורים וכלוהו. כיוון שחייבות במצה, חייבות גם כן במרור. אף עכשיו שאנחנו חייבים במרור מדברי סופרים, גם הן חייבות מדברי סופרים. לכן חייבות לקיים את כל הסדר, במלואו. ארבע כוסות, עם הגדה של פסח, עם ההלל, עם כל המצוות כולן. אי אפשר לנתק את ארבע כוסות מהמצוות שנתקענו עליהן. וזה לכם בשביל זה, גם אנשים צריכות לבוא ולשמוע את הסדר, לשמוע הגדה של פסח. יש אנשים, לא מחכות לנשים שלהם, אנשים מתחילים תקף את הסדר, הגדה של פסח, ואנשים עוסקות במטבח, לרחוץ את הכוסות, להכין להם את המאכלים שלהם, שולחן עורך. זה לא נכון זה, אלא לא יתחיל בהגדה עד שתבוא האישה ותשב ותשמע גם היא, אם יכולה היא בעצמה להגיד אולי אישה חכמה, אולי גם היא יש לה לחדש לנו איזה דבר, למה לא? תשמע, למה לא? יש נשים חכמות, ברוך השם, ברוריה הייתה אשתו של הנביא, הייתה חכמה גדולה, במקום אחד כתוב לי, נחלק אוהבים לרבי יוסי הגלילי, פסק הרבה מלאכה כמו ברוריה, לא כמו רבי יוסי, יכולה להיות חכמה גדולה ולדעת הלכות, מה יש? אז יכולה לבוא לחדש לנו איזה חידוש. לא יכולה לחדש, זה פחות, גם כשומעת, גם כשומע כעונה, שומע כקורא. אז אחי צריכה גם כן לשבת ולשמוע ולהאזין עוסקים בעל הבית ברוך השם, חנן אותו השם לשם לימודים, הוא מסביר את כל ההגדה על בוריה, לא רק לקרוא אותה כמו שכתוב, לגבור אותה תקף ומיד, כל רגע מסתכל על החרוסית או על המרון, מתי כבר לגבור כדי לבלע. זהו, מסתכל על המצע עצמה כמו שהיא בעצמה. כן, לא יקרא אותה אחת למעלה ושבעה למטה, אלא יקרא אותה ביישוב הדעת ובהסברה. יש כמה דברים שחמת תורה שבעל פה, לא? זה לא צריך לקרוא את זה כמו שהוא ואסור להפסיק בינתיים, לא? בכל פרק, אם יש לו משהו להוסיף, משהו לגרוע, במדרשי חז"ל, כמובן לא ממנו. הוא מביא במדרשי חז"ל, הוא מביא מהספרים הקדושים שלנו, הוא מסביר איזה פירוש, איזה עוד רמז, או איזה שאלה, איזה תשובה. זה טוב, יפה מאוד ככה. אלא מה צריך לקרוא רק מה שכתוב, לא? פעם היו רגילים מתרגם את ההגדה, עד עכשיו יש הרבה מקומות, כיוון שהאנשים שלהם עדיין לא מבינות עברית, לשון הקודש, אז מתרגמים להם, כל אחד ואחד תרגום שלו. ומי שיודע שזה פרסית, אז עושים תפסיר, תפסיר אותיות פרסית גם כן. אז ואם זה עיראקי, אז אומר את זה בלשון עיראק. ואם זה אנגלי, אומר את זה בלשון אנגליה. כמו שכתוב רבודה, רים מדודרס, תקן, תרגם את כל ההגדות בלשון אנגלית, כדי שגם אנשים יבינו. הוא היה בלונדון, בלונדון, שם דיברו אנגלית, אז תרגם את זה באנגלית, כדי שגם אנשים יבינו. טוב, היום ברוך השם, רוב האנשים כבר מבינות עברית, ואין צורך לקרוא שני מקרא ואחד תרגום. זה ישר על הסדר. אבל יש לו משהו להוסיף, איזה חידוש, איזה פרפרת יפה, איזה מדרש יפה, איזה משל נאה. יאמר את זה, למה לא? כי איזה שם הטובה עליו. אומר היה רבי חיים פלאצ'י, כתוב, בלע מצה יצא. אם אדם לא יכול ללעוס את המצה, אלא שלע אותה מעט במים, הוא בלע אותה, הכניס אותה ככה. פתאום, אבל יצא אל חבטו. אבל בלע מהור, לא יצא. למה צריך להרגיש את המרירות, ומרירות חייהם, זכר למה שמרירו המצרים לחיי אבותינו. אם מכניס אותו כמו זורק אבן לחמת, אז זה לא ירגיש מרירות, אז צריך ללעוס אותו טוב. אומר, לכל הדעות, אם בלע אגדה ודה שלא יצא. צריך שיקרא אותה ביישוב הדעת ולא יבלע אותה, יעשו אותה ככה, משפחת הבלעים, משפחת הקורחים. אלא יקרא אותה ביישוב הדעת בשום זכר וטוב טעם. כן, נזכרנו כבר על בית הכנסת, מנהג ישראל קדושים, שנוהגים לומר את ההלל בבית הכנסת, אומרים את זה בברכות, בשום פרסומי ניסה. כך כותב גם כן הגאון מווילנה, בשום פרסומי ניסה. גם הגאון במוקאץ' היה נוהג, אפילו שהוא יחיד, היה אומר גם כן את ה... כי בבית הכנסת שלו לא היו נוהגים. בזמן האחרון גם קהילות חסידיות נוהגים כמו הספרדים, שאומרים את ההלל בבית הכנסת. אבל עדיין יש עדות כאלה שלא אומרים. הכל כפי המנהג. ברוך השם, אנחנו פה נוהגים מדורי דורות, נאמר, כך מנהג ירושלים, כך מנהג ארץ ישראל, כי בציון תעשה תורה ודבר השם בירושלים. עכשיו נשאר לנו לבאר, אנחנו צריכים לומר בכל ליל שבת, ויכולו. ויכולו, זה עדות על מעשה בראשית. לא מסתפקים במה שכתוב ויכולו ואתה קדשת. וכי כתוב בתורת, אך ויכולו השמועים ועל סוך הצבאם. כי בתפילה של שבת שחל ביום טוב, אין שם הנוסח ויכולו. תקינו חכמים בכל השנה כולה, לומר עוד פעם ויכולו, בלבד התפילת לחש, אומרים עוד פעם ויכולו בקול רם, כדי שיהיה כמו עדות ברורה, זה עדות על מעשה בראשית. אז לכן גם בליל פסח הזה, גם כסף חמה ויכולו. מי קודם ויכולו או ההלל, מי יותר חשוב? יש לנו כלל, תדיר משנה, תדיר, תדיר קודם. ויכולו זה בכל שבת ושבת. אבל ההלל זה לא בכל שבת. לכן בשביל זה מקדימים קודם ויכולו, עד שברא אלוהים לעשות, ואז אומר החזן פשוט מורי ורבותיי, מברך על ההלל, וכולם יוצאים ידי חובה, מתחילים על אלוהי לא עבדי השם. אם ירצו לברך יחד מילה במילה עם החזן, רשאים לעשות כן. כי כל אחד הוא קורא לעצמו את ההלל. אז ממילא גם רשאי גם כן לברך עליו. אז יגיד אחרי החזן מילה במילה בלחש, ברוך אתה השם, וקיים מלך העולם, אשר קדושו בזרוע וצבאו לגמור את ההלל, וימשיך אחר כך אלוהי לא עבדי השם. אז יאמר אותו מילה במילה את הברכה. הדגשתי את זה, זה הפוקע גם כשלא יאמרו ברכה מעין שבע, כי אף על פי שבכל יום שבת אנחנו אומרים ברכה מעין שבע, מגן אבות דברו, מחיים איתי מאמרו, שזה מעין שבע ברכות שיש בעמידה בערבית, כל ערבית של יום שבת, יש בה שבע ברכות. ובתוכם יש רמוז, כל הברכות כולן רמוזות בתוך הברכה הזאת, שאומר אותה חזן לבד. היחידים לא צריך לומר אותה. מי שאומר את זה יחד עם החזן, עם שם המלכות, זה ברכה לבטלה. רק עולים אחריו, האל הקדוש אל כמוהו וכו' וכו'. אז שם יש שבע ברכות, מעין שבע ברכות. והם, מגן אבות ודברו, זה ברוך את השם מגן אברהם. מחיי מתים במאמרו, זה ברוך את השם מחיי מתים. האל הקדוש אל כמוהו, זה ברוך את השם האל הקדוש. המניח לעמו ביום שבת קדשו, זה ברוך את השם מקדש השבת. לפניו נעבוד ביראה ופחד, זה השבע עבודה לזמיר בית, אחד בשביל ישראל, זה רצה. אחר כך, בנודה לשמו בכל יום תמיד, זה מודים אנחנו לך. לאדון השלום, זה שים שלום, ברכה, טובה וברכה. לכן קוראים אותה ברכה מעין שבע. תקינו אותה חכמים בליל שבת, משום סכנה, מה זה סכנה? שהיו נוהגים כולם להתפלל מחוץ ליישוב, היו רחוקים מהיישוב. כדי להתסכן יותר בתפילה, גם שיהיה להם מקום שטח כל כך ענק, כשכולם באים להתפלל. ואותו הזמן לא היה יהודי שלא היה מתפלל. היום נעשה הדבר מושג יהודי דתי, יהודי לא דתי. איך אפשר יהודי לא דתי? יהודי זה דתי. מה זה דת? זה יהודי, זה דתי. יהודי לא דתי זה כמו טומטום, אנדרוגינוס. חצי כך, חצי כך. איך אפשר להיות דבר כזה? זה לא יכול להיות. ולכן כולם היו באים, איך באים אצלנו בליל כיפור? כך היו באים כל יום שבת שם. אין אחד שהוא נעדר. אז כולם באים להתפלל בהמוניהם. גומרים את התפילה. החזן גובר את העמידה, תקף נראה היה משבח וכל אחד יוצא, הולך הביתה. זה האיש הזה מסכן, התאחר לבוא. היה לו צורכי שבת לעשות כיוצא, התאחר לבוא. היו כמה אנשים בודדים שמאחרים לבוא, נמצאים באמצע העמידה. הקהל כבר עזבו את המקום, השיירה כולה עזבו את המקום, וזה מרחק משם עד הבית שלו, וזה חושך בצל מוות. אז זה היה עליית, עליית בבית, כנראה הם, עשה להם לוקסים, מה עשה להם? עשה להם אורות, מה עשה להם? כל העמיות כולם, מה היו כולם? ולך, עמי בו בחזריך, בלילה, כל אחד מסתגר בבית שלו. אז הוא אומר, אלה היו צעירים נשארים בחושך בצל מוות, ופעמים הרבה היו מסתכנים, או על ידי מזיקים, או על ידי שדים, או על ידי כל מיני סכנות אחרות, לסטים וכיוצא בזה. לכן ראו חכמים שבאים לזה סכנה, תקנו רבותינו שיגידו ברכה מעין שבע, שהחזן עוד ימשיך ונגן בה, יגיד לצאה ככה בניגון, בנעימה, בינתיים זה שנמצא באמצע העמידה, יסיים כבר את העמידה שלו, ואז ילכו כולם ביחד, שיירה, ואין בזה שום חשש. הגמרא אומרת ברכות במגימל. השדים, אם רואים איש אחד בודד, רשאים לסכן אותו, יש לו כמובן איזה עוון, אין מיטה ולא חטא. כן, ומי יכול לומר, צדיק אשר עשותו ולא יחטא. אם כן, יש להם רשות לסכן אותו. אם הם שניים הולכים יחדיו, אין להם רשות לפגוע בהם, אבל יש להם רשות להיראות עליהם. והראייה לבד זה מחריד, מחריד את האדם. לפעמים אדם מקבל הלם, משתגע. או משתגע או מת מהפחד. זה נורא. זה כתוב בגמרא בברכות ו', שהיה חכם אחד סקרן, רצה לדעת איך נראים השדים. אומרים שדים שדים. יש להם קרניים, מה יש להם? טלפיים, מה יש להם? רוצה לראות, היה סקרן לדעת. אז כתוב בגמרא מה עושים כדי אפשר לעוד שדים. הוא הלך עשה את אותה סגולה שכתוב, ואחר כך בלילה הלך לשון, ואז את השדים בחלון שלו, נעקר לדעתו ממנו. קם בבוקר משוגע, עד שהתפללו עליו חכמים והחזירו אותו הפעם לדעתו. חכמים של אותו הדור של האמוראים, איפה יש לנו היום חכמים כאלה? וכן השם בשביל זה אמרו חכמים שבמופנה בך אל תדרוש. צריך אדם תמיד להסתכל, מה שנתן לו הכל חנן אותו הכל ושלחו ראייה, הגביל את הראייה שלו שלא יבוא לידי סכנה. הגביל את השמיעה שלו שלא יבוא לידי סכנה. כל הזמן הוא מוגבל בשמיעה, מוגבל בראייה, לפי צורכיו. וכן, לכן זה שאמרנו. בשניים, יש להם רשות להיראות עליהם, אבל אין להם רשות לפגוע בהם. ואם חיו, חיו, מתו, מתו. בשלושה, אין להם רשות להיראות עליהם. אם הולכים בשלושה ביחד, זה נמנע מהם להיראות עליהם. בגמרא מספרת כמה מעשיות כאלה, מה שקרו להם, ונשאר זה כל הזמנים במדברות, מקום שאין שם יישוב. זה שם אומרת הגמרא, מעשה ברבי חנן בן יוסף, שיצא בלילה, שעה מאוחרת מהלילה, אז הלך לבית שלו, בדרך מבית המדרש לבית שלו, פגשה בו אגרת בת מחלת, זה ראש מחלקה של שדים, יש כמה מחלקות שם. יש משרד הפנים, משרד החוץ, משרד הביטחון, יש להם כל מיני דברים. וזאת, ראש מחלקה. פגשה בו, אמר לו, אם לא שאתה חנינה מנדוסה, שמכרזים עליך בשמיים, הזהרו בחנינה מנדוסה בלי ובתורתו, הייתי עושה אותך שווה שווה שתי פרוטות. חתיכות הייתה עושה אותך, לא משאול לך עצם כשעורה. באמת, ככה אני חשוב בשמיים, תודה רבה שאמרתי, אני לא ידעתי. אם אני ככה חשוב בשמיים, גוזר מעלי שלא צריכים ביישוב לעולם. تسرد بكوت لفناه بتحنى لفناه بتشيل لي الزلالة هذي يشتري شنو مشاعين بتصيح كبدها هم زي ما كوت تتيرر زي هم تتال هم دلير بعيوت ودلير شباتوت دي مش قال أحركة أحركة ما دورت أحركة أسر دورت هيا أبيير ششمون أحمني شموها متين أحمني هذا كروتو أبيير شتبت أشياء بخير وحاميتهم كشي تعبيران من مو مات أبيب כשהיא ידעה אותו אמו, מתה גם אמו. נשאר מסכן בלי אב ובלי אם, לקח רבה בנחמני אותו, קלס אותו לתוך ביתו, גידל אותו לתורה. וקרא אותו אביה, אביה ראשי תיבות ששם בחי ירוחם יתום. ובכן זה אביה, אחר כך גדל בתורה, ויוצא פרח ויתסיס, עשה ראש ישיבה. ערב אחד, גמר את השעות שעה מאוחרת, בא ללכת הביתה, זה ילד רביעי כנראה, או ליל שבת, בא ללכת הביתה, פתאום בקשה באותה גרסס מחלת הזאת, קרמת לו, ועשו שזה נחמני, אבל אך, אדמרי שאתה נחמני, שמכריזים עליך בשמיים וזהרו בנחמני ובתורתו, הייתי עושה אותך חתיכות, שוחקת אותך. אבל כן, ככה אני חשוב בשמיים, גוזרני עלייך שלא תלכי ביישוב לעולם. בכתה, בכתה, עזר אותה כמו כלבה ונגמר, ואז כבר אין רשות לכנס בתוך היישוב. זה מה שכתוב בגמרא. אבל מחוץ ליישוב, בדורות יערות, מציגים שלי. עד בזמן האחרון יש כמה תשובות בהלכה על מה שעוללו שנים בבני אדם. יש כמה תשובות בעניינים האלה, הלכה למעשה. הכל פנים, מה שאנחנו מדברים כאן, נמצא שכל התקנה של ברכה מעין שבע בליל שבת, היא בשביל להציל מהשדים והמזיקים. אבל בליל פסח, קבלה בידינו, אין שדים אלא הם שום שתיתה בעם ישראל. ליל שמורים הוא להשם, אומרת הגמרא, מסכת פסחים קופצת, לילה המשומר הוא בא מהמזיקים, שם הגמרא שואלת. אז בזמנם הייתה עוד סכנה אחת שברוך השם בערו אותה אחר כך מן העולם. הסכנה ההיא מי שאוכל זוגות או מי ששותה זוגות. אם אוכל שתיים או ארבע, אם זה ביצים, אם זה משהו אחר, שתי כיכרות או שתי ביצים או שני, כל שניים. זוגות, זה זוג. אם זה שניים, אם זה ארבע, אם זה שש, אם זה שמונה, כל דבר שהוא זוג, זה סכנה. או שתייה, שותה שתי כוסות, זה סכנה. צריך לשתות חמש. אם שתה שש, ששבע, אם שתה שמונה, שתי תשע, שעולם משאר סרים. זה ככה היה. זה סכנת זוגות. כתוב התוספות יומה עין זין, אותה כדופה ששמה זוגות, כבר ברוך השם, בערה מן העולם, פתלה. וכן, הגמרא שואלת, כיוון שבזמנם עדיין היו עניין של זוגות. יש מעשה גם כן על זה במציאה דפי וב, אני רוצה להאריך. כל אחד יסתכל שם על זה, סכנה ממש. שואלת הגמרא, כי איך תקנו חכמים שאדם משתי ארבע כוסות בליל פסח? הרי זה זוגות. בשבעה הגמרא בליל פסח אין פחד. לב שמורים הוא להשם, לילה המשומר הוא בא מהמזיקים. כן אין שום פחד. מכאן לומד רבנו ניסים גאון, שהיה רבו של הריף, רבו של הרמב״ם, שבליל פסח לא אומרים ברכה מעין שבע כשחל להיות בשבת, אף על פי שבעלמא בשבת צריך לומר ברכה מעין שבע, כשחל בו ליל פסח, אז ליל שמורים מול השם לא אומרים ברכה מעין שבע. כך כותב גם הריטב"א במסכת ראש השנה דף י"א. ומעיד שככה גם כן כתבו התוספות. גם המאירי במסכת פסחים קופצת, גם כן פוסק ככה להלכה. במחזור בוטרי, תלמידו של ראשי, גם כן כותב ככה להלכה.